השאיפה שלנו זה לסיים, אני מקווה, אני לא יודע אם נצליח, את סוגיית ארץ ישראל לפני פסח. אני לא בטוח שנצליח, אבל לפחות אנחנו צריכים להתקדם לשלב הבא. אין עוד דפים. לשלב הבא שהוא יותר הצד ההלכתי המעשי. כלומר, עד היום אני מקווה שנסיים, כולל היום, אנחנו בעצם עסוקים בצד הפנימי של ארץ ישראל, כלומר בכנסת ארץ ישראל. אותו החשבון שעשינו לגבי עם ישראל, מה תכונתו, מה אופיו, מה סגולתו, ואחר כך, איך התכונה הזאת מתגלה, מה המשברים בדרך, מה הפערים בין התכונה לבין מה שמתגלה במציאות, ואיך פותרים את המשברים האלה, אותו החשבון אנחנו עושים לגבי ארץ ישראל. אז אנחנו, מאז שהתחלנו סוגיית ארץ ישראל, עסוקים בעצם בהבנת הערך המהותי, התכונתי, האופי של ארץ ישראל. אז דיברנו צדדים שונים. התכונה המרכזית היא, כמו שראינו ביחס לעם ישראל, תכונת הכולליות. והיום, ברשותכם, הייתי רוצה ללמוד את מקור מספר 5 בדף, ואם נספיק, אז אולי גם את מקור מספר 9. אם תסתכלו רגע בדפים, את מקור מספר 1 למדנו. כנ"ל את 2 וכנ"ל את 3. עסקנו בזה. מקור מספר 4, גם למדנו, הקדושה שבטבע, עסקנו בזה. בצד הבא של הדף, מקום מספר 6 ו-7 הזכרנו, והמאמר תורת ארץ ישראל במקום מספר 8 גם עסקנו בו, אמנם לא סיימנו אותו, אבל עסקנו בו. אז בעצם מה שנשאר לנו זה מקום מספר 5 ומקום מספר 9. אז היום אנחנו נעסוק במקום מספר 5, אולי גם נספיק את 9. השיעור היום מסתיים קצת מוקדם, ב-7 נראה כמה נספיק. הגמרא אומרת, התורה אומרת, שארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש. והשאלה, הרי לא מקרה הוא שארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש. נשאלת השאלה, מדוע? כלומר, מה המשמעות? הרי אנחנו יודעים שגם החלב וגם הדבש, באופן פשוט, אלה שני חומרים או מוצרים, נקרא להם, שאפשר להסתדר בלעדיהם. כלומר, שני, נקרא לזה מאכלים, שהם מאכלים מותריים. אפשר להסתדר בלי דבש ואפילו בלי חלב. אפשר לשתות מים ולא יקרה כלום. לעומת זאת, החיטה והסעורה למשל, ארץ חיטה וסעורה, גפן, תנא ורימון, ארץ חיטה וסעורה, החיטה והסעורה, הם המינימום הקיומי ההכרחי של החיים. מהחיטה והסעורה עושים לחם. חיטה מאכל אדם, סעורה יותר מאכל בהמה. בכל אופן, אם כן נשאלת השאלה, מדוע התורה בחרה לקרוא לארץ ישראל ארץ זבת חלב ודבש, דווקא על שם החלב והדבש ולא על שם החיטה והסעורה? שאלה שנייה, ארץ זבת חלב ודבש. המילה זבת זה מלשון זיווה, מלשון זין בית אי, זב, זבה. הזיווה הזאת, יש בצד שהוא יתרון ויש בצד שהוא חיסרון. הצד שהוא חיסרון, שזב וזבה, זאת מחלה. אדם שהוא זב, כי יהיה זב, כי תהיה זבה. להיות אדם זב, שיוצאים ממנו כל מיני הפרשות מהגוף, זה דבר שהוא חולי. המציאות הזאת היא חולי. מצד שני, כשאנחנו רוצים לבטא איזשהו סוג של שפע, של נקרא זה שפיחה, יותר מיכולת הכלי לקבל, עד כדי כך שהשפע נשפח מהכלי, אז אנחנו קוראים לזה זב. השפע זב מהכלי. הזיבה מצד אחד יש בצד שהוא חולי, ומצד שני יש בצד שהוא ברכה, שהוא שפע. אז מה המשמעות ביחס לארץ זבת חלב ודבש? אז הרב מטפל בשאלה הזאת, ובעצם מברר בשתי השאלות האלה, מדוע הארץ קשורה דווקא לחלב ודבש, ומדוע זבה, זבת חלב ודבש. הרב נוגע כאן בנקודה מאוד מאוד עקרונית, תודה רבה, שמחברת בעצם את כל מה שלמדנו ביחס לכנסת ארץ ישראל וגם ביחס לכנסת עם ישראל. וזה ממש אותה נקודה רק ממקום אחר, ובאמת חבל לא לגעת בנקודה הזאת כשאנחנו עוסקים בנושא הזה. אז בואו נראה במקום מספר 5. יחס ארץ זבת חלב ודבש להבטחת האבות היא מכוונת מאוד. כלומר, ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו את ארץ ישראל כארץ זבת חלב ודבש היא לא מקרית. היא לא דבר שהוא מזדמן. עוד נקודה רק כהקדמה, אם ארץ ישראל במובן של ארץ זבת חלב ודבש, הכוונה ארץ שיש בה שפע חומרי כלכלי, וכי זה מה שמייחד את ארץ ישראל, ובינינו אף אחד לא מקשיב, הרי יש הרבה ארצות, שיש בהם לכאורה שפע יותר גדול. ניקח את הדבר הבסיסי ביותר, המים. יש ארצות ששפע המים שם הוא הרבה יותר בטוח, הוא הרבה יותר רחב, הוא הרבה יותר משמעותי, אין חיסרון של מים. אז לכאורה, למה שהתורה תבטיח דווקא שפע כלכלי חומרי? ובית, אנחנו רואים בפועל, שמבחינה כמותית לפחות, יש ארצות שמשופעות בשפע לא פחות גדול מארץ ישראל. כן. לא, מכוונת הכוונה, אנחנו תכף נראה, מכוונת מאוד הכוונה שיש פה כוונה נסתרת, לא רק כוונה גלויה. אנחנו תכף נראה. בכל אופן, ברור שההבטחה הזאת של הקדוש ברוך הוא לאבותינו שארץ ישראל היא זבת חלב ודבש, היא לא רק הבטחה כלכלית חומרית פשוטה. אלא, פותח כאן הרב סוגיה שהיא לכאורה לוקחת לנו למקום אחר, אבל זה בדיוק אותה נקודה. אומר הרב, כי לעם שפל אין צריך הרחבת החיים. ועוד, תזיק לו ברכת הטבע היתרה והדגושה שתתנהו לנום בחק עצלות באשר אין לו מעורר הכרחי או שתוציאו לתרבות רעה. הרב מבדיל כאן בין שני עמים, שני סוגים של עמים. יש עמים שהם עמים שפלים ויש עמים שהם עמים נקרא להם מכובדים או עמים נעלים או עמים רחבים וכו'. לא עמים שפלים או שפלים. אם ניקח אולי את הדוגמה של האדם הפרטי, יש אדם שהוא אדם נעלה ויש אדם שהוא אדם שפל. מה ההבדל בין אדם נעלה לבין אדם שפל? אומר הרב יסוד גדול. אדם נעלה, האישיות שלו היא אישיות רחבה. היות והאישיות שלו היא אישיות רחבה, אז הוא זקוק על מנת להשלים את האישיות שלו למרחב של חיים. הוא לא יסתפק בחיים מקובצים, בחיים מצומצמים. כשהוא יחיה חיים מצומצמים, אז הוא יחוש שחסר משהו קיומי אצלו. לא משהו שהוא ספר או מותרי או אפשר לסדר בלעדיו. ככל שמרחב הנפש והדעת של האדם הוא יותר גדול, כך מרחב החיים שהוא זקוק לו הוא יותר גדול. ולכן אדם שפל, אם נרד רגע לרמת הפרט, אדם שפל, אדם שמסתפק במינימום ההכרחי של הקיום של החיים, אז הוא זקוק למינימום של החיים. אדם עם אישיות נמוכה, הוא זקוק לקיום ההכרחי של החיים. אדם עם אישיות רחבה, במובן החיובי של המילה, הוא זקוק לחיים רחבים. עכשיו יותר מזה, לו צויר ציור שאדם שפל יזכה פתאום לחיים רחבים, הדבר הזה יכול להוביל אותו לאחת משתי טעויות. או שאדם כזה יגיד, לדוגמה, אני לא צריך כבר ללכת לעבוד כי עד היום עבדתי בשביל הפרנסה ועכשיו יש לי שפע, אם כן אין צורך לעבוד, וזה יחשוף את האישיות העצלה שבו, את התכונה העצלותית שבתוכו. או אפשרות שנייה, שהשפע הכלכלי הזה שהוא יזכה לו בלי הכנה באישיות יוציא אותו לתרבות רעה, ויתחיל להתמכר לשפע הזה. עוד שנייה. אבל אדם עם אישיות בעלת רוחב, בעלת עומק, אישיות יותר נעלה, אישיות יותר ערכית, אז הוא יודע שהעבודה היא לא רק פונקציה של פרנסה, אלא העבודה היא ערך מצד עצמו. אדם בא לעולם כדי לבנות את העולם, כדי לפתח את העולם, כדי להשאיר עולם אחריו, להשאיר אחריו עולם יותר מפותח ממה שהוא פגש כשהוא הגיע לכאן. ולכן אדם כזה, גם כשהוא יזכה לשפע כלכלי, הוא לא יהיה אדם כזה שלא יהיה לו מעורר, כמו שכאן הרב אומר, לעבוד. כי אין לו תכונת העצלות בטבע. הוא אדם חרוץ, הוא אדם אחראי, הוא אדם שלוקח יוזמה, הוא אדם שמוביל מהלכים. ולכן אדם נעלה, הוא אדם כזה שהעבודה מבחינתו היא לא רק כוח, היא לא רק כוח כלכלי, היא לא רק פרנסה. אלא אדם שמבין שיש לו אחריות לבנות את העולם ולפתח את העולם. ולכן אדם עם נפש נעלה, כשהוא יזכה לשפע, א', השפע הזה לא יבלבל אותו, לא יסיט אותו, לא יטשטש אצלו את הפרופורציות בין עיקר לטפל, והשפע הזה לא יעשה אותו עצלן, כי הוא אדם אחראי מצד עצמו, ולא יוציא אותו לתרבות רעה, כי הוא אדם שיודע לסדר את סדרי העדיפויות הנכונים בחיים. ואדם כזה יהיה זקוק למרחב חיים, כי כשהחיים שלו לא יהיו רחבים, אז הנפש הרחבה שלו יוצאת אל הפועל. אומר הרב, כמו שזה נכון בין אדם, בין בני אדם באופן פרטי, זה נכון בין עמים. אדם שפל או עם שפל לא צריך חיים רחבים. הנפש הנמוכה שלו, החלקית שלו, המקובצת שלו, המצומצמת שלו, מסתפקת בחיים מצומצמים, בחיים מקובצים. ויותר מזה, אם האישיות השפלה שלו תפגוש חיים רחבים, הוא לא ידע איך להכיל את זה. וכשהוא לא ידע איך להכיל את זה, זה ילך לאחד משני מסלולים שהם קלקול. או עצלות, כלומר הוא אדם חסר אחריות. ולכן השפע הכלכלי הזה ישכנע אותו במחאות שהוא לא צריך לעבוד, הוא לא צריך להתאמץ. ב', או שהוא יתמכר לזה. כמו שרואים הרבה פעמים שכשאדם זוכה באיזה שפע חומרי, שאין לו אישיות בנויה, נכונה, לקבל את הדברים בצורה מתוקנת, השפע הכלכלי הזה לא רק שלא בונה אותו, אורס אותו. דבר ידוע, ולצערנו הרב בדוק. המציאות הוכיחה שזה נכון. בואו נקרא רגע את הדברים של הרב, זה יותר ברור. כי לעם שפל, אין צריך הרחבת החיים. אדם שפל, וכאן מדובר על עם, על עם ישראל ביחס לעמים. עם שפל, לא צריך חיים רחבים. כי הנפש השפלה שלו, מסתפקת בחיים מקובצים, בחיים מצומצמים, בחיים חלקיים, בחיים מקוטנים, בחיים מקומתים. ועוד יותר מזה, לא רק שהוא לא צריך את זה מצד האמת, אלא אם במקרה הוא יפגוש חיים רחבים, מה רוחב החיים הזה יעשה לו? ועוד, תזיק לו ברכת הטבע היתרה והדגושה. למה? אחד משניים. שתתנאו לנום בחיק עצלות, באשר אין לו מעורר הכרחי. עד היום הוא התעורר תרתי משמע, פיזית ונפשית ומנטלית. הוא התעורר כי לא הייתה לו ברירה. אז הוא היה אדם יצרני, כי הוא צריך עבודה, הוא צריך להתפרנס. אבל ברגע שהוא כבר לא צריך להתפרנס, הוא כבר לא צריך לעבוד, אז האישיות החסרה שלו מתגלה. הנה, סתם אדם עצלן. אדם שלא מבין שבעצם הפרנסה היא לא רק כוח, אלא הפרנסה היא ערך, העבודה היא ערך, המלאכה היא ערך. אז יכול מאוד להיות שהאדם השפל הזה, או העם השפל הזה, כשהוא יזכה לברכת טבע יתרה ודגושה, כלומר, ברכת טבע רחבה, אז הוא יחשוף את תכונת, אז הברכה הזאת תחשוף את תכונת העצלות שלו. כי אין מה שמעורר אותו, כי אין לו הכרח שמעורר אותו. או אפשרות שנייה, או שתוציאו לתרבות רע. או שהאדם הזה, השפע הכלכלי הזה, יגרום לו להתמכר אליו. לצערנו הרב, הנקודה שאנחנו עומדים עליה עכשיו, אני חושב הייתה שווה את הפגישה שלנו היום. שאדם שלא בונה בתוכו אישיות מאוזנת, נכונה, אחראית, בריאה, שיודעת לסדר את הדברים וניכר לתפעל, אז הוא, כשהוא יזכה לשפע, כשאין לו כלים אמיתיים לקבל את השפע הזה, השפע הזה לא רק שלא יבנה אותו, השפע הזה יהרוס אותו. ולצערנו הרב, באמת זה בדוק, עובדתית זה בדוק, שאדם או משפחה, למשל, שזכו בשפע כלכלי, פרס קוראים לזה בטעות, שהאישיות של האדם הזוכה, או המשפחה, לא הייתה בשלה לקבל אותו, אז המשפחה התפרקה. האדם הזה התפרק. פתאום כבר לא צריך לעבור, פתאום כבר אשתו לא כך חשובה, פתאום הערכים שבשבילה הוא חי, הם כבר נזנחו, ועכשיו הוא קשור לכאורה לדברים אחרים, וכו'. כל זה נכון אומר הרב, אצל עם שפל. עם עם אישיות נמוכה, עם עם אישיות שפלה, לא צריך חיים רחבים. ויותר מזה, כשהוא יזכה לחיים רחבים, הזכות הזאת תהפך לחורמן. חס ושלום. אבל לעומת זאת, עם נעלה, אבל אדם נעלה, או עם נעלה, שיש לו אישיות מלאה, אישיות רחבה, אישיות מאוזנת, אישיות שיודעת לקחת את הכל למטרות הנכונות, לכיוונים הנכונים. עם נעלה לא יכול להסתפק בחיים נמוכים, בחיים מצומצמים, בחיים מקובצים. עם נעלה אתה רוצה להוציא אל הפועל את כל כוחות החיים שלו. אז הוא זקוק למרחב חיים חומרי, שיבטא את מרחב החיים הרוחני, המנטלי, הנפשי, המחשבתי וכו'. וכן, אבל עם נעלה וגוי קדוש, ראו שיחיה חיים של הרחבת הדעת. והרחבת הדעת לא סותרת, במצב בריא, תכף נראה, את הרחבת הגוף. אין שום סתירה בין הרחבת הדעת והרחבת הנפש להרחבת הלחם. אין שום סתירה. לא על הלחם לבדו יחיה האדם. זה ביזיון לאדם נעלה לחיות על הלחם לבדו. אולי מה שברק רוצה לשאול, הרי מצאנו בגלות הרבה גדולי עולם, וגם בארץ ישראל הרבה גדולים שחיו חיים של סיגופים. בסדר, אז א' זה מתאים באמת לגלות, ב' במה ישראל תמיד צריכים את אלה שיאזנו, תכף נראה את ההתמכרות לצד השני, אבל עוד טיפה שנייה אחת. לכן אומר הרב, אבל עם נעלה וגוי קדוש לא יכול להסתפק בחיים מקובצים. ועד רבה, החיים הרחבים לא יבלבלו אותו, ולא יסיתו אותו. תכף נראה שהמשפט הזה הוא לא כל כך מדויק. כלומר, במהות הוא מדויק, בביטוי הוא לא מדויק. שימו לב, הרב לוקח את הברכה של ארץ זבת חלב ודבש, לא ביחס לארץ, אלא ביחס לעם. ההתאמה בין העם לארץ. הנה, כבר זה יתברר. בואו נקרא עוד טיפה. תודה רבה. אני כבר לא מתווכח, מה אני אגיד לך? אבל עם נעלה וגוי קדוש, ראו שיחיה חיים של הרחבת הדעת. לא על הלחם לבדו, כי אם על כל ברכת השם. חיי התענוג הנלקח לרוממות נפש, לתעודת רוממות הנפש, הוא מרומם גוי. אם כן, לא רק חיי הכרח, אלא חיי תענוג. כידוע, הלכה מדברי קבלה, עונג שבת. כמובן, מי שאין לו נשמה של שבת, אז עונג שבת אצלו, זה תירוץ לעונש שבת. זה לא עונג שבת, זה נגע של שבת. הוא בשם כאילו עונג שבת, נותן פורקן לכל היצרים שלו. יצר אכילה, שינה וכדומה. אבל מי שבאמת שייך לבחינה שהיא נשמה של שבת, תלמיד חכם הוא תגמר נשמה של שבת, שהוא יודע את האיזונים הנכונים, את הפרופורציות, את המטרות, את השאיפות, מאיפה הכל מתחיל, לאן הכל הולך וכו', אז באמת אצלו זה עונג שבת. אז השינה והאכילה וכו', באמת אצלו זה עונג שבת. זה לא מכין משבת לחול. השינה. בפרט לפני לגבי אומר לילדים. שחי במוצאי שבת. זה ממש מכין משבת לחול. באמת. לכן, אבל עם נעלה וגוי קדוש, ראוי שיחיה חיים של הרחבת הדעת, לא על הלחם לבדו. כי אם על כל ברכת השם, אפילו חיי התענוג, הנלקח לתעודת רוממות הנפש ומרומם גוי. הרב חוזר על הסוגיה הזאת של חיי תענוג בהרבה מאוד מקומות. גם במהלך הידיעות על תקופת שלמה, גם בתחילת עיני הברכות א', שם הרב מדבר שהתורה, היהדות לא סותרת את חיי התענוג, בתנאי. בתנאי שאדם יודע לכוון את הדברים לכיוון הנכון. כי הוא מתחיל מנקודת המוצא הנכונה. לא בשם קידוש החול, אנחנו נהיה שקרנים ונחלל את הקודש. לכן, כדי שבאמת נוכל לקדש את החול, צריך להיות מקודשים מאוד, כדי שבכלל נהיה שייכים למדרגה הזאת. אבל באופן עקרוני, באופן תיאורטי, אנחנו שייכים למדרגה הזאת. לכן אני מקדים רגע את המאוחר, אומר הרב, כשהקדוש ברוך הוא יפתח לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש, הוא לא רק יבטיח שהארץ הזאת תהיה ארץ עם שפע כלכלי, הוא יבטיח לאבותינו מי יהיה העם שיצא מהם. זאת הבטחת העם, לא רק הבטחת הארץ. העם שיצא מכם יהיה עם כזה, שיהיה מסוגל לחיות חיים של תענוג ולא רק של הכריח. חיים של חלב ודבש, ולא רק של חיטה ושעורה. חיים שהממדים החומריים הרחבים שלהם, יבטאו את הממדים הרוחניים הרחבים שלהם, ולא תהיה סתירה. ולכן אותה התכונה הכוללת של קדושה שבטבע בעם ישראל, היא אותה התכונה הכוללת של קדושה שבטבע שבארץ ישראל. זו אותה תכונה בדיוק. הנה נקרא עוד, עוד טיפה. על כן, לאות, לסימן, על מצב ישראל הרם שלסוף כל סוף יגיעו אליו, באה ההבטחה כי ארצם תהיה ברוכה ארץ זבת חלב ודבש. פסיק. ובזאת נתבשרו האבות, שיהיו בניהם, לא רק ארצם, בניהם, זרעם, עם ישראל, לא רק ארץ ישראל, שיהיו בניהם אנשים רמי מעלה, שברכת השם הרוחנית תתגבר בהם, על ידי מה? על ידי חיי השלווה והעידון. דווקא השלווה והעידון החומרי, הם אלה שירוממו וירחיבו את הנפש הישראלית. ולכן עם גדול צריך ארץ גדולה. עם רחב צריך ארץ רחבה. עם כולל צריך ארץ כוללת. עם קדוש בטבע צריך ארץ קדושה בטבע. זה אותו חשמון שלמדנו עד היום. אומר הרב, אף על פי שהמרחק בין כנסת ישראל לעם ישראל הוא גדול. ואותו דבר המרחק בין כנסת ארץ ישראל לארץ ישראל הוא גדול. אף על פי שהרבה פעמים במהלך ההיסטוריה... ושאכלת ורם לבביך ושכחת את השם אלוהיך וישמע נשורון ואיבת, אף על פי שהרבה פעמים מרחב החיים הטבעי משכיח מאיתנו את מרחב החיים הרוחני, ולא פעם ולא פעמיים מרחב החיים הרוחני לא הוא זה שמעורר באלף ובאי ובאלף ובעין, לא הוא זה שמאיר ומעורר את מרחב החיים החומרי, נכון? ולכן יהיו משברים קשים, ולכן תהיה התמכרות לתענוג, נכון? גם בארץ גם בעם. אבל לא בגלל זה הקדוש ברוך הוא יוותר על המדרגה האמיתית שלנו. הנה נקרא עוד טיפה וכל שאלות. אף על פי שבאשמת הדורות שהראו בחירתם, הבחירה החופשית שלנו היא זאת שלקחה את המידה האלוהית העליונה הזאת לקלקולה, לקלקל אותה. אף על פי שבאשמת הדורות שהראו בחירתם נתקיים באבוננו ואכל וסבא ודשן, ובעקבות השפע החומרי והתענוג הזה, הוא פנה אל אלוהים אחרים, זה נכון, משמע נשורון ואיבת, מכל מקום, זאת היא מחלה עוברת. ויכול להיות שהמחלה הזאת תהיה מחלה של 2,000 שנה. אבל 2,000 שנה כמותי, ביחס לאיכויות, ביחס לאיכות הסגולית, מה זה שייך? לכן הרב לא, לכן הקדוש ברוך הוא לא יוותר על האיכות, למרות שמבחינה כמותית, יהיו כאן בעיות. הקדוש ברוך הוא לא יוותר על האידיאל הגדול, על העיקרון, למרות שמבחינה בחירית אנושית, יהיו כאן קלקולים קשים. אף על פי שבאשמת הדורות שראו בחירתם נתקיים באבוננו ואכל ושר ודשן ופנה לאלוהים אחרים, מכל מקום, זאת היא מחלה עוברת. והתעכל הרע, כלומר ההתמכרות אל העונג יתר על המידה, על ידי צירוף הגלויות וקור הצרות שעברו עלינו, שיעדנו ויאזנו את ההתלהבות מהחומריות הזאת. אבל מהטבע, אבל הגוי שנוצר לגדולות יישאר על אופיו. התכונה הסגולה לא תאבד. להיות מלא זיו החיים, ועם הנוצר לחוכמה ודעת להפיץ אורה ובינה רבה בעולם, אי אפשר לו שיחיה חיים של צמצום, באין דבר המרחיב דעתו. אז הרחבת הרוח והרחבת הדעת והרחבת הנפש באה ביחד עם הרחבת הגוף. אין סתירה, כמו שלמדנו. לכן תכונתה של ארץ ישראל, הקדושה שבטבע, זאת התכונה של עם ישראל בדיוק. על כן סיכום, זבת חלב ודבש היא גזרה להקיש על יתר נועם החיים, כפי הדרוש לנפש גדולה, של עם הוגה דעות ופונה רק למעלה. וכן אמרו חז"ל, שדבש, כך אמרו בגמרא, דבש וכל מיני מתיקה, מרגילים את הלשון לתלמוד תורה. כך כתוב בחז"ל. מגירת הממתקים, ארון הממתקים שבכל בית ישראלי, הוא מרגיל את הנפש לתלמוד תורה. עכשיו צריך להיזהר ממשפט כזה. כי אז הנה, וישמע נשורון. נתנו הכשר לכל היצרה שלנו. באור שלו, אבל עקרונית זה נכון. לעניות דעתי, אני חושב שאני לא טועה מה שאני להגיד עכשיו. יש מנהג שילד בגיל 3, כשהוא מתחיל ללמוד את שפת הקודש, לשון הקודש, אז עושים לוח אותיות, ומורחים בדבש. היום דבש כבר לא משחק, אז כל מיני ממתקים אחרים. ואומרים לו, אם תגיד את האות א', אז תקבל כיף לי. אם תגיד את האות ב', תקבל טעמי. אם תגיד את האות ג', תקבל סוכר מקל, ודן את קרמבו. אז כלפי חוץ זה נראה שמדברים בשפה של הילד, כדי לגרות אותו, להתחיל ללמוד תורה, שהתחלת לימוד התורה זאת אותיות הקודש, אז אומרים לו, תקבל את זה, תקבל את זה. אבל אולי על פי זה הרבה יותר עמוק. המפגש הראשון, ודרך אגב, זאת הלכה ברמה, המפגש הראשון של הילד עם התורה בגיל 3, גם בתת מודע שלו, שהוא לא מודע לזה בתודעה ובהכרה, חייב להיות עם תורה גדולה שלא סותרת בחינה של דברי מתיקה. לכן המפגש הראשון שלו עם התורה הוא מפגש מכונן, הוא מפגש עקרוני. התורה שאתה צריך לפגוש היא תורה שלא סותרת את הטבע, הקדושה שבטבע. אז האלף והכיף לי, זה מתאים, לא להגזים. יש לו אחמנות בין פורים לפסח מספיק, לא צריך להגזים, אבל עקרונית. ולכן לעניות דעתי המנהג הזה למרוח באמת בדברים מתוקים את האותיות, כדי להראות לו שהתורה היא מתוקה, לא רק במובן שהיא מתוקה, טוב לי תורת פיך, אלא במובן שהמתיקות הטבעית, החומרית של החיים, על פי השקפת היהדות לא סותרת כי הוא זה, את הופעת התורה בגדלותה ושלמותה. ולכן באמת אני חושב שרואים את זה, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם, אומרת הגמרא גרסה אחרת בזוהר, שלושה דברים מחריבים דעתו של אדם, אחת הדעות, מה ההבדל בין מרחיבים למחריבים, זה בארץ ישראל, זה בחוץ לארץ. לכן באמת, גדולי המקובלים, גדולי החכמים, בחוץ לארץ חיו חיים יותר של סיגוף, בארץ ישראל חיים יותר של הרחבה. אין סתירה. אמנם אומר הרב, וכמה מקומות אורות הקודש ועוד מקומות אחרים, שתמיד צריכים להיות תלמידי חכמים בעם ישראל, גם בארץ ישראל, גם בתקופת גאולה, שהם תלמידי חכמים שיחסית חיים בסיגוף, כדי לאזן את ההתמכרות יתר של הציבור. ואומר הרב מבארות הקודש יותר עמוק מזה, שמתוכן סגולת ישראל זה אותה הפרישות ואותה הסקפנות אצל אותם הגדולים, גדולי גדולים. שאיך הם יודעים שהם מתאימים לזה? שהם לא מרגישים שחסר להם משהו כשהם חיים חיים של פרישות. אז גם זה אומר הרב מתוכן קדושת וסגולת ישראל. בסדר, אבל הדרך שידרוך בה רוב עם ישראל, זו בית חייהם, אומר הרב, זה הדרך הממוצע. שאפילו העונג הוא חלק מזה. לעניות דעתי, הרב אמנם לא מחדד את הנקודה הזאת, אבל אולי זאת הסיבה שארץ ישראל נקראת זבת חלב ודבש. השפע הרוחני של עם ישראל הוא כל כך גדול, שהוא מסוגל לזוב אפילו מתוך החלב והדבש. אבל אם אנחנו לא מכוונים את החלב והדבש נכון, זה יכול להפך לזיבה. זה יכול להפך למחלה. זה יכול להפך להתמכרות. לכן ארץ זבת חלב ודבש. אם אנחנו זבים בצורה הנכונה, ברכה. אם אנחנו זווים בצורה הלא נכונה, של ההתמכרות לחול, לטבע, לחומר, אז זה מחלה. אז זה זיווה. זה זו וזו. אם כן סיכום, על כן, אני כבר שאלות, על כן יסוד ארץ זבת חלב ודבש, שנשבעת לאבותינו, אינו מציין רק את הריבוי הכמותי של העושר החומרי, שעדיין אין בו מפורש היתרון של העם הצריך לברכה זו. אז מה החידוש שיש לנו שפע כלכלי בארץ ישראל? אלא, כי אם היתרון האיכותי שתיתן טוב ולכן, או טוב בפירות, השפע החומרי בפירות, הוא מבטא את השפע הרוחני בישראל. כלומר, טעם נאה וערב מעדן את הנפש ומשמחה. זהו גדול, זהו דבר גדול ועיקרי, בעם אשר פנייתו היותר אדירה היא לשלמותו הרוחנית, השכל וידוע את השם, שזאת הייתה מגמת שבועת השם לעבוד. זה מה שהקב"ה רוצה להבטיח לאבותינו. שהארץ הזאת היא זבת חלב ודבש, כי העם הזה הוא עם זב חלב ודבש. ואין שום סתירה בין העם לבין הארץ, למרות שבדרך במפגש יהיו קלקולים, אבל האידיאל הגדול לא ילך לאיבוד. בבקשה, שאלות, מי רצה לומר משהו? אורי, כן.
למדנו בקודש בחול, שלפני שהקודש יתגלה נכון בחול, צריך לצלות הפרדה ברורה. נכון, שכאילו, זאת אומרת, לפני האידיאלים שדיברנו עליהם, קודם כל יש פרישות. ואז בעצם בימינו, לא יודע איך אפשר, כאילו, כמובן, בסקולה אנחנו שייכים לשילוב של שני דברים וכו'. אבל בדרך, בפרט בימינו, שהתרבות המערבית נכנסה חזק לחברה, אז לא, אין עניין דווקא להתחיל על פרישות יותר בדורם?
בואו נעשה סדר. אתה זוכר שלמדנו כנסת עם ישראל?
כן.
אחרי זה למדנו עם ישראל? ראינו את הפער?
כן.
לא נשברנו, רק ראינו שיש הרבה עבודה. עד היום בעזרת השם אנחנו נלמד כנסת ארץ ישראל. ממחר אנחנו נלמד ארץ ישראל. ואז נגלה שאותו הפער בדיוק שהיה בין התוך הפנימי, הסגולה הפנימית של עם ישראל, לבין ההופעה המציאותית שלו, הוא אותו הפער שיהיה בין קדושתה של ארץ ישראל לבין המציאות שלנו בפועל בארץ ישראל. לכן אתה צודק. יהיה פער ונראה איך מתקנים את הפער הזה. יש פער. יש פער בין תכונתה של קדושתה, סגולתה של ארץ ישראל, לבין האם עם ישראל מגלה את זה או לא. אנחנו אומרים שזה יופיע גם ברמה הפוליטית. למשל, אם אנחנו אומרים, אני מקדים רגע את המאוחר למחר, אם אנחנו אומרים שקדושת ארץ ישראל, ברמה הרוחנית, יפה, מעוצן עיניך וראה, קום מתהלך בארץ, ברמה המעשית. הקום מתהלך בארץ, יש לו גבולות גזרה. יש גבולות ארץ ישראל. נכון? יש מצווה שנקרא תפילין. יש תפילין של יד של ראש, יש ארבע פרשיות, החילוק בין של יד לשל ראש, יש בזה כללים הלכתיים. אז אם קדושה, אם יש קדושה במקום שנקרא ארץ ישראל, והקדושה הזאת היא קדושה שבטבע, יש גבולות, גבולות ממש כפשוטו, גבולות אדמה, שבתוכם אנחנו צריכים להעמיד שלטון שיברר את הקדושה שבטבע הזאת. אנחנו נגלה ששתי בעיות, א' כמותית, ב' איכותית. א', שאנחנו לא נמצאים בכל הגבולות, כלומר, אנחנו עדיין לא נמצאים, לא העמדנו שלטון, ונראה בהמשך בצורה מסודרת את הדברים. בכל המרחב שנקרא גבולות ארץ ישראל, ובית גם במקומות שכן העמדנו, השאלה אם זה לפי הערך ולפי המטרה. אז אותו הפער שבין כנסת ישראל לעם ישראל, זה אותו הפער שבין כנסת ארץ ישראל לארץ ישראל. נראה בהמשך. והמשבר הזה, הוא יוכל להשתלם על ידי המציאות שנקראת גאולה. ובגאולה יש לבים. כל זה בהמשך, אנחנו נראה את כל זה. כן, ארי, בבקשה.
זה נכון, שעובר היחס של כנסת ישראל לארץ ישראל, זה ככל שכנסת ישראל מתנהגת יותר כמו, לא, ככל שעם ישראל מתנהג יותר כמו כנסת ישראל, ארץ ישראל מתנהגת אליהם בהתאם?
כן, ואם רוצה לי להגיד הפוך ולמרות שאנחנו לא נבין את זה עכשיו, ככל שארץ ישראל תהיה יותר כנסת ארץ ישראל, אז גם עם ישראל יהיה יותר כנסת עם ישראל. מה, על האדמה יש בחירה חופשית? אז בוא נשמור את זה, נדבר על זה. אותו המשפט שאתה אמרת, אני אומר הפוך. כמו שההתאמה, או אי ההתאמה, בין עם ישראל ביחס למה שהוא, לבין מה שהוא בפועל, ייצור את ההפרש ביחס להתאמה או אי ההתאמה, ביחס לארץ ישראל, אותו דבר לצד השני, ההתאמה או אי ההתאמה, ביחס שבין סגולת ארץ ישראל למה שהיא בפועל, ישפיע ויקרין, על ההתאמה או ההפרש בין כנסת ישראל לעם ישראל. אין הבחירה חופשית, אתה אומר.
לא, ארץ ישראל.
אז בוא נשמור את זה. אנחנו, ממחר אנחנו נעבוד יותר הלכתית, מעשית הלכתית. כן, בבקשה. הרב
אמר, ארץ ישראל שארץ שפה צריכה עבודה, שאומרת על סעסים כתוב, אבל אנחנו רואים שבאמת, גם יש לעשות, אפילו גם מי... מפה יד הפרט,
סעיניי
קטן יחסית, לא,
כאילו שרצות עם הרבה יותר שפע, הרבה יותר... לכן, כמו שלמדנו שעם ישראל, איכותו לא נמדדת בכמותו, כי אתם המעט בכל העמים, כי אתם המעט מכל העמים שממעיטים עצמכם לפניי, כלומר, העיקר זאת התכונה ולא הכמות, עם ישראל הוא לא מיליארדים של סינים. עם ישראל הוא איקס מיליונים, בלי עיניו. אז העניין הוא לא נמדד בכמות, העניין הוא נמדד בתכונה, בתפקיד, באופי ובמטרה. אותו דבר ביחס לארץ ישראל. ארץ ישראל לא צריכה להיות גדולה במובן הכמותי. היא צריכה להיות גדולה במובן האיכותי, וכוללת באופן תמציתי את כל הכמות. כמו שראינו שעם ישראל כולל מצד מסוים 70 צדדים של אומות העולם, ארץ ישראל כוללת מצד שני 70 צדדים של ארצות העולם. עוד נראה את זה, עוד נדבר על זה. טוב, נועה, כן.
יש משמעות לחלב ודבש חוץ מדברים מותרים?
כן, הרב ציודה היה אומר, ידוע, אני חושב שהמקור הוא לא הרב ציודה, אלא פירוש, פירוש קודם, שהחלב והדבש הם שני חומרים שהם יוצאים מדבר תמה והם נפחים לטהורים. החלב הוא במקורו דם, גמרא מסכת נידה כידוע, דם נאחר ונעשה חלב, נכון? אישה מניקה. מסולקת דם, כי הדם שלה נהפך לחלב, דם נאחר ונעשה חלב, ולכן החלב הזה הוא לא חלבי דרך אגב. אם כן, המקור של החלב שהוא טהור הוא הדם שהוא טמא, והדבש, מדובר על דבש דבורים, הדבורה היא שרץ טמא, והדבש עצמו הוא טהור. אם כן, מי ייתן טהור מטמא? אם כן, מה התכונה של ארץ ישראל? שמסוגלת להוציא טהור מטמא. שזאת התכונה של עם ישראל. שזאת התכונה של מי שיושב בישיבה של המשיח. שיכול להוציא מר מתוק ממר ולגלות אור מחושך. להפוך חושך לאור. אותה תכונה בדיוק. מה שאמרתי עכשיו כמדומני כתוב אפילו בספר התודעה. נדמה לי. כן, ברור.
פה אנחנו הלכנו נטו לכיוון שהחלב ודבש מתאמים את השפע הגשמי. האם זה נכון גם בירדים אחרים של החיים? לא גשמי. שכליים, נפשיים,
מוכניים, אם הבנתי אותך נכון, אז נראה לי שגם מבחינה, החלב והדבש, כמו שאתה אומר בצדק, הם מסמנים את השפע, לא רק מבחינה פיזית, אלא את השפע הרוחני. אז כמו נגיד שיש חוכמות חול ותורה, או תורת, או להבדיל, תורת הנגלה ותורת הנסתר, תכנות שהחלב והדבש מסמנים יותר את הצד של חוכמת התורה, ואת הצד של חוכמת הנסתר בתורה. וכשלמדנו את סוגיית תורת ארץ ישראל כאן במקור 8, ושילמד בהמשך, כשנגיע לתורה בעזרת השם, את ההפרש בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל, אז נראה שזה בדיוק ההבדל, שהתורה של ארץ ישראל, כמו שראינו למשל במקור 8, או באורות התורה, במקור 3, י"ג ז', אורות התורה, שבארץ ישראל כל הצדדים שבתורה יוצאים מאותה גומה, מאותו שורש. אין סתירה בין הצדדים השונים. מה שכן בחוץ לארץ זה מלחמת עולם בין כל החלקים. אז אתה צודק. אז הדבש והחלב זה הביטוי שכל הצדדים מופיעים בהרמוניה, גם הצדדים היותר פנימיים והיותר סודיים.
אז לפי זה יוצא שמציאות התורה בחוץ לארץ זה לא רק מציאות בדיעבדית ולא שלמה, אלא מציאות שיש בה בעיקרה איזשהו איפוש.
איזשהו?
איזשהו איפוש, חולי, משהו גרוע.
למה אתה מעדן את הדברים? במחשכים הושיבני כמתי העולם, זאת תלמודה של בבל, דיברנו על זה כבר. התלמוד הבבלי הוא חושך, כמו מת שנמצא באדמה. אתה מסתכל עליי ככה, אני אמרתי זה פה לפחות 4 פעמים. אתה זוכר שאמרנו את זה ברק? מה?
לא אמרת כמו מת באדמה.
אמרתי את זה, אמרתי את זה הרבה פעמים. פשוט מי ששומע את זה פעם ראשונה, זה סימן ש... 3 נקודות. אני לא בא בטענות, אני רק אומר מה הסימן. אמר רבי ירמיה, במחשכים מושיבני כמתי עולם, פסוק של ירמיהו הנביא במגילת איכה, כמתי עולם. יש סוגים שונים של חושך. יש חושך שהוא כמו מת חס ושלום שנמצא מתחת לאדמה. אני לא זוכר איך זה נראה שם, או איך זה לא נראה שם, אבל כנראה שזה מאוד חשוך שם. מאוד מאוד חשוך שם. אז הגמרא אומרת, התלמוד הבבלי, רבינה ורבשי, הכניסו את הדברים לתלמוד הבבלי בעצמו. שהתלמוד הבבלי הוא חושך כמו מת שנמצא מתחת לאדמה. אז אם ככה אנחנו לומדים, למה אנחנו לומדים את התלמוד הבבלי? אז כבר דיברנו על זה. נא לחזור. להשלים. טוב, זאת נקודה אחת. מי שרוצה לומר עוד משהו?
אוקיי.
יונתן מטבריה, למה השם מביא שפע לאדם ולעם שלא מתאים לו? ורק יזיק לו. אם הקדוש ברוך הוא מביא שפע לאדם ולעם, כנראה שזה מתאים לו. פשוט. אין הקדוש ברוך הוא מביא ניסיון לאדם, ניסיון לא רק מלשון ניסיון, מלשון נס להתנוסס, להתרומם, אלא אם כן הוא מתאים לזה. אז כנראה שהאדם מתאים לזה.
אפשר לראות באומות העולם שיש להם, כמו שדיברנו, שפע רוחני, שפע חומרי יותר גדול, זה לא מדרגה שלנו.
טוב, אז זה לא שפע חומרי במובן הזה שאנחנו מדברים עליו. כמו שדיברנו על המלפפון שהוא בלי טעם, היית? דיברנו על זה. טוב, יש רק עוד נקודה אחת שקצר הזמן לעמוד על הדברים, אבל ממש משפט אחד, למרות שחבל לאבד את הדברים במשפט אחד, מקום מספר 9 ברב חרלאפ. הרב חרלאפ מאיר הערה באלף. הרי ידוע שהאנטיתזה לישראל הוא עמלק. ותמיד לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, תמיד לפני המפגש בין ישראל לארץ ישראל, בין שתי הבחינות של כנסת ישראל, עם ארץ וכו', תמיד עמלק יתעורר בדרך. פעם ראשונה במדבר לפני בית ראשון, פעם שנייה אמן לפני בית שני, פעם שלישית גרמניה של אדום, אומרת הגמרא מסכת מגילה, זו עמלק. עמלק זו גרמניה של אדום לפני בית שלישי. תמיד עמלק מתעורר. כלומר, בצומת הזאת, במפגש הזה, או טרום המפגש הזה בין עם ישראל לארץ ישראל, תמיד עמלק מתעורר. השאלה למה? למה ראשית ישראל, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, מעוררת אנטיתזה של ראשית גויים עמלק, ראשית מול ראשית תמצית ישראל מול להבדיל תמצית אומות העולם, למה תמיד המפגש הזה, המאבק הזה מתעורר, ההתנגשות הזה מתעוררת בכניסה של עם ישראל לארץ ישראל? מה יש פה? אומר הרב חרלאפ, יסוד מופלא שצריך להעריך בו ולהעמיק אותו. שורש ההתקוממות של האומות על ישראל. מה העמים רוצים מאיתנו? למה האומות קמות עלינו? אז המלאק הוא בעצם, אפשר לומר, נציג העמים. הוא נקרא לזה הקולקטיב האיכותי במרכאות כפולות ומכופלות של האום. לא האום, סך המדינות היושבות באום, אלא התמצית הפנימית של אומות העולם כנגד ישראל. אז מה הם רוצים מאיתנו? למה הם מתנפלים עלינו? מתנפלים עלינו רוחנית, תרבותית ומעשית, פוליטית, צבאית, כלכלית, מה הם רוצים? אומר הרב, הוויכוח בין ישראל, אומר הרב חרלאפ, הוויכוח בין ישראל לאומות העולם, הוא בדיוק הוויכוח הזה. האם הדרך לעבוד את השם, ככלל וכפרטים, היא דרך המציאות, קדושה שבטבע, או קדושה נגד הטבע? אני אומר את זה בקיצור מקוצר הזמן, תכף נקרא. התפקיד של עם ישראל, החידוש של עם ישראל, זה הקדושה בטבע. ההשקפה של אומות העולם זה שאי אפשר לגלות את הקדושה בטבע. גם הנצרות והאסלאם, שתי הגישות האלה אומרות, גם היום, שהדרך למפגש עם אלוהים עוברת בניגוד לטבע. הנצרות אומרת, בניגוד לטבע, לא עד כדי מוות ממש, אלא לנתק, לנטרל מן האדם את שני כוחות החיים הכי חזקים אצלו. שזה יצר המין, לסרס אותו, והחברה, לשים אותו במנזר. אדם מסורס במנזר. זאת אמרה הנצרות. והאסלאם אומר ממש, ג'יהאד, מלחמה. מוות, קדושת המוות. המושג הזה שלא נדע של בני אדם שופכים לפצצות, זה תפיסה עקרונית. זה אנחנו רוצים להוכיח שהאדם במהותו, בקשר שלו עם אלוהים, חייב למות. וכשהוא ימית כמה שיותר אנשים המאמינים שאלוהים מתגלה דרך החיים, כלומר יהודים, הוא יותר קרוב לאלוהים. הוא שהיד. זאת התפיסה. יש כאן תפיסה עקרונית. ולכן הנציגות המלכית, גם אם אין לנו היום את הזרע הגנטי, כי בסנחי ובלבל את האומות, יש נציגות של המלך בעולם. והנציגות הזאת זה אותן התפיסות שמאמינות שהדרך כביכול להיפגש עם אלוהים עוברת דרך המוות של החיים. אי אפשר לקדש את החיים. החיים ואלוהים, החיים העולם הזה, החומרים ואלוהים, זה מלחמת עולם. בואו נקרא. רק עוד משפט אחד כדי להשלים את התמונה. וכשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, אז עם ישראל מגלה שכעם, כציבור, הוא הולך לגלות את אלוהים בטבע. קדושה בטבע, קדושת ארץ ישראל. זבת חלב ודבש. ונגד זה הם יוצאים, נגד זה הם נלחמים, את זה הם לא מסוגלים לסבול. המפגש בין עם ישראל לארץ ישראל זה אנטיתזה מוחלטת בתפיסה שלהם. האם אנחנו מאמינים בקדושת החיים כציבור, לא רק כפרטים, וזה המפגש בין עם ישראל לארץ ישראל, של קדושה בפוליטיקה, קדושה בצבא, קדושה בכלכלה, קדושה בחקלאות, קדושה בתעשייה וכו', או שהם לשיטתם השקרית קדושה במוות. וכאן ההתנגשות. בואו נקרא ונעצור מקוצר הזמן. שורש ההתקוממות של האומות על ישראל ושקובלים על ישראל על מה שאומרים לעבוד את השם בדרך החיים. אנחנו אומרים לעבוד את השם בדרך החיים, כציבור, לא כפרטים. והאומות מתפארים לומר, בשקרותם, שעיקר העבודה הוא לדלג על חיי העולם הזה, ולמות למען שמו. אז הנצרות חצי מתה, והאסלאם מת לגמרי. וזהו הרז, זה הסוד, שבכל פעם שישראל מתעוררים לתחייה, ובייחוד כאשר שווים אל אדמתו, שימו לב, לנטוע כרמים ולבנות את הארץ, להחיות את הטבע, וכל זה מתוך קדושה, מתוך אידיאל רוחני, אלוקי, לא סתם מקלט לילה. וזהו הרז שבכל פעם שישראל מתעוררים לתחייה, ובייחוד כאשר שווים אל אדמתו לנטוע כרמים ולבנות את הארץ, מתגעשים רפאים ומתעוללים לעכב בהתחייתם של ישראל. שכן זהו יסוד כל הקטגוריה שלהם על ישראל. ומי יהיה הנציג, אמר רבי אליעזר הגדול לפני 1800 שנה בפרק את רבי אליעזר, מי יהיה הנציג של המלאק בדורות האלה? ובעיקר תהיה זאת טענתם של בני ישמעאל באחרית הימים, כאשר יתגלה הקץ המגולה של ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו ופריכם תיסעו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. ומתוך זה יסבלו בני ישראל צרות רבות אדמות מבני ישמעאל, ועל זה אמרו בפרק את רבי אליעזר, למה נקרא שמו ישמעאל? הרי צריך להיקרא שמעאל. אגר הייתה צריכה להגיד שמע בלשון עבר, ישמע בלשון עתיד. שמע אל עוני, מה זה ישמע בעתיד? אלא אגר ניפתה את מה שיהיה, שלעתיד לבוא בתקופה שלנו בימים האלה, בדורות האלה, ישמעאל יעשו לנו צרות, ואנחנו נצעק אל השם. ושורש עשיית הצרות תהיה בגלל המאבק בין קדושת החיים וקדושת המוות. ואנחנו נצעק אל השם, וישמע אל ויענה. אמר ברוך הוא ישמע אל, את צעקותינו, מהצרות שבני ישמעאל יעשו לנו, ויענה לנו בעזרת השם. ועד זה אמרו בפרק את רבי אליעזר, למה נקרא שמו ישמעאל? מפני הקדוש ברוך הוא, זה טעות דפוס כנראה. למה נקרא שמו ישמעאל? מפני שעתיד, חסרה שם זה מילה, מפני שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בכל צעקת העם מפני הצרות שיעשו להם בני ישמעאל בארץ באחרית הימים, שנאמר ישמעאל ויענה. אם כן, זה שורש המאבק, זה שורש המלחמה. אולי אפשר להוסיף משפט אחד, לא לחינם. המפגש הזה, אפשר לומר, חבית הנפץ הזאת, מופיע דווקא ביהודה ושומרון ובירושלים. שבאזורים האלה יושבת התפיסה שמאמינה בקדושה שבטבע. מול התפיסה שמאמינה בקדושה שבמוות. ושם ההתנגשות ושם ההתפוצצות, אבל עם ישראל חי. מחר בעזרת השם, אנחנו, דף 19 מוכן, אנחנו נצלם אותו בעזרת השם על הבוקר. נא להכין, כמובן שהבאתי אותו, אז... נא להכין את מקום מספר 1, 2, 3, 4 והתחלה של 5. בסדר? מחר אני מקווה לבוקר זה כבר יהיה מוכן. יישר כוח.